היום אנחנו קצת נדבר על ישיבות, על הנושא של ישיבות. החינוך בציבור החרדי אומר שכל ילד חייב ללמוד בישיבה, אין משהו אחר, וחלק מהילדים הולכים לישיבה ולא מוצאים שם את מקומם, ולא טוב להם שם, והם לא לומדים כלום, ולא מתקדמים כלום, הם מרגישים כל הזמן סוג ב', ובעצם הם סובלים. וצריך להבין מה אנחנו עושים עם זה. יש פה שאלה מאוד מעניינת. צריך לדעת שעד תקופת הגאון מווילנה לא היה ישיבות בעם ישראל. לא היה ישיבות. מה כן היה? היה בכל קהילה, רב של הקהילה, שהיה לומד עם הילדים של העיר הזאת, של הקהילה הזאת, בית הכנסת, והיה לומד איתם. היה לומד איתם, לומד איתם גמרא, לומד איתם משנה, לומד איתם הלכה. היה מסגרת מצומצמת בכל בית כנסת של... ומי למד שם? רק באמת הילדים הטובים המוכשרים. הילדים האחרים הלכו ללמוד מקצוע. הילדים האחרים הלכו ללמוד מקצוע, והילדים המוכשרים והטובים נשארו במסגרות האלה. התלמיד של הגאון מווילנה, רב חיים וולוז'ינר, העלה רעיון לפתוח מוסד ישיבה. לפתוח מוסד שיהיה מסודר, בחורים עם סדר יום מסודר, עם סדרים מסודרים, עם זמנים מסודרים, עם פיקוח, עם צוות, עם רמים, עם שיעור א', שיעור ב', שיעור קיבוץ, הכל. את מי שואלים דבר כזה? את הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר לא. שלוש שנים הוא רוצה לפתוח ישיבה והגאון מווילנה אומר לא. רק בשנה הרביעית הגאון מווילנה אמר כן. כך הרבה זמן עד שהגאון מווילנה הסכים על הדבר הזה. המתכונת שהקימו את הישיבות בנויה על רעיון שהישיבות, צריך את הישיבות, לא שבחורים לא ילכו לצבא, לא שבחורים לא יהיו חילוניים, כי אז בתקופה ההיא אין בחורים חילוניים ואין בחורים שהולכים לצבא, ואם יש אז הישיבה לא יכולה להציל, כי אין מי שהלך, מי שלקחו אותו לצבא, פתק מהישיבה לא עזר כדי לא ללכת. אבל המטרה שהקימו את הישיבות הייתה להעמיד גדולי תורה. המטרה הייתה להעמיד גדולי תורה. ובגלל שמטרה הייתה להעמיד גדולי תורה, בנו שיטת לימוד שמטפחת את הבחורים המוכשרים ומרימה אותם למעלה להיות באמת תלמידי חכמים גדולים, ופוגעת בבחורים החלשים שהם מצטווים בישיבה כסוג ב'. יצרו מצב מאוד מאוד מסובך. המספרים באותם שנים לא היו מי יודע מה גדולים, כי כמו שאמרתי, הבחורים הממש חלשים ולא מתאימים בין כל לא באו לישיבות, הם הלכו לעבוד, הם הלכו ללמוד מקצוע, ואפילו יש חלק מהם שהיו בפוטנציאל כן מתאימים. רבי יצחק זלמן מלצר, יש עליו סיפור מאוד מפורסם, שכשהוא הוציא את הספר אבן האזל, פעם ראשונה בחיים הביאו את הספר מבית הדפוס, הכניסו את זה לאב הביתה, את הספרים, אז התחיל לבכות. שאלו אותו למה הרב בוכה. אז הוא אמר, כשאני הייתי ילד, ההורים שלי החליטו שאני אהיה סנדלר. והחליטו שהם שמים אותי שוליה אצל סנדלר, שאני יעזור לסנדלר, זה יהיה שוליה שלו, ולאט לאט אני אלמד את המקצוע ואני אדע לעשות נעליים. אז סנדלר לא רק תיקן נעליים, סנדלר גם עשה נעליים באותם שנים. ואני אמרתי לא, אני לא רוצה להיות סנדלר, אני רוצה ללמוד תורה. והיה מריבה נורא גדולה בבית, ובסוף אני ניצחתי והלכתי לישיבה. אבל זה היה נגד רצון ההורים, כי ההורים רצו שאני אהיה סנדלר. והיום עלתה לי מחשבה שאם הייתי נהיה סנדלר, אז אחרי 120 הייתי עולה לשמיים, והיו מכניסים אותי לחדר גדול מלא נעליים, והיו אומרים לי, תראה, הנה זה כל מה שעשית בעולם הזה. אחר כך מביאים אותי לחדר השני, ומראים לי את האבן האזל, ואומרים לי, תראה מה יכולת לעשות. יכולת לעשות אבן האזל, עשית נעליים. נבעלתי מהמחשבה שהייתי אומר בפני בית דין של מעלה, עם הטענה הזאת התחלתי לבכות. ככה הוא סיפר. הסיפור הזה מייצג את המצב שהיה אז, באותם שנים, שהיה מצב שבן תורה היה או ללמוד מקצוע או להיות בן תורה, וחלק גדול, אז מי שלא מוכשר בכלל לא הלך לישיבות, ומי שכן מוכשר, חלק הלכו, חלק לא הלכו.
רגע, הגאון מבין להייר, זה הייתה כוונתו שרק המוכשרים הלכו, אני מניח שלא.
לא. השאלה הגאון מבין להם בכלל להקים כזה סוג של מוסד. זו הייתה השאלה. בכל אופן, אבל כשהקימו את הישיבות, הם קמו על מתכונת של לגדל גדולי תורה. ובעצם עד היום, השיעורים בישיבות הם על רמה גבוהה, השיעורים בישיבות מכוונים באמת לבחורים המוכשרים, ובחור שהוא לא כל כך מוכשר, הוא לא מבין את השיעור. הוא לא מבין את השיעור, אין סיכויים שיבין את השיעור, והוא מסתובב מתוסכל. כי למשל בישיבה קטנה, 3 שנים ישיבה קטנה, מה עושים שם? מכינים את השיעור, שומעים את השיעור, חוזרים על השיעור. זה 3 סדרים. סדר אחרונה, סדר השיעור, ואחר כך סדר חזורה. אז בחור שלא מבין את השיעור, אין לו מה לעשות בישיבה. הוא מסכן. הוא ממש מסכן, אין לו מה לעשות בישיבה. והוא מרגיש כל הזמן סוג ב', הוא לא עובר רב מבחן בהצלחה, אין לו חברותות טובות, כי הוא נחשב בחור לא טוב. במה הוא לא טוב? הוא ילד טוב והכל, אבל אין לו רמת לימוד מתאימה, אין לו כישורים לימודיים מתאימים לשיעורים שנותנים בישיבה. והישיבות טיפחו את הנושא הזה לממדים קצת לא הגיוניים. כי פעם ללמוד, רבי קווייגר למדו רק יחידי סגולה, והיום בכל שיעור, בכל ישיבה, אומרים רבי קווייגר ואומרים רבי חיים בריסקר ואומרים את כל השמות האלה, שזה לאחוז גדול מאוד של בחורים, לא מתאים, לא מתאים. אז יש לפעמים, נפתחו כל מיני ישיבות יותר חלשות, יותר מטפלות, פחות על רמה, פחות דורשות. הבעיה שהישיבות האלה הן לא בשליטה כל כך מבחינת יראת שמיים. יש שם חלק מהבחורים שם, זה בחורים שהם לא כל כך... לשלוח בחור לישיבה כזאת, אז יהיה לו יותר קל אולי בלימוד, אבל מה יקרה לו עם מה יקרה לו עם יראת שמיים? מה יקרה לו עם החברה שהוא נמצא בה? לאן הוא יכול להיסחף שם? אמר לי אברך לפני שבוע, אברך מאוד מאוד חשוב, מאוד תלמיד חכם, מאוד ברמה גבוהה ומאוד ירא שמיים ומתמיד גדול, אברך עם כל המעלות. הוא אמר לי, כשאני הייתי בישיבה, היה לי 2 חברים לא טובים, הם סחבו אותי לכל מיני מקומות והראו לי דברים מאוד מאוד לא טובים, ואני הייתי דקה לפני נשירה. זה מזעזע לשמוע כזה סיפור, אני מדבר אחד שלא נשר, אני מדבר אחד שבאמת יצא ממנו אברך מאוד חשוב, אבל הוא אומר, הייתי דקה לפני נשירה. רק מהשפעה, של חברים, והוא היה באחד הישיבות הכי טובות בארץ, לא היה באיזה ישיבה של פליטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, העסק הזה, יש בו סכנה לא פשוטה. לא פשוטה בכלל. אותו דבר עם הבנות, הסמינרים. פעם הלימוד בבית יעקב, היה ברמה הרבה יותר נמוכה מאשר התיכון החילוני או התיכון של הממלכתי דתי. היום הם, בגלל מבחני חוץ, בגלל כל מיני, בגלל מקצועות גם, צריכים מקצועות אקדמיים, היום אי אפשר כבר להיות מורה או גננת. איך אמר לי בחור בשידוכים, מורה וגננת אני לא שומע. זה יצא מהשוק. אז צריך להיות מתכנתת, וצריך להיות ארכיטקטית, וצריך להיות רואת חשבון, וצריך להיות זה, וזה, והן צריכות פסיכומטרי, והן צריכות זה, ובלי זה, אז אין שידוכים. אז יצרו מין מעגל כזה, שבנות שהן טובות, טובות מאוד אפילו, אבל פחות מוכשרות, פתאום הופכות להיות סוג ב', בלי להרגיש. בלי להרגיש. אנחנו עכשיו, אנחנו יצרנו, נוצר בציבור שלנו בעיה לא פשוטה. אני לפני 30 שנה, 35 שנה, היה לי חבר, רבי ינקי ויזל, המנהל של יד אליעזר. הוא, חבר, הוא עדיין חבר טוב שלי, לא שהיה לי חבר, אבל הוא בא אליי אז, הוא אומר שאיזה תורם אמריקאי עשיר שרוצה לתרום ליד אליעזר, שיעשו לול תרנגולות ענק של כמה אלפי תרנגולות, ויהיה בשר וביצים לחלק חילם לעניים. זה היה הרעיון. אני אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נפתח את זה יותר. בוא נעשה ישיבה שחצי יום עובדים, חצי יום לומדים, חצי יום ילמדו, וחצי יום עבדו בלול. עשה ישיבה כזאת, של בחורים שקשה להם ללמוד, חצי יום יעבדו, חצי יום ילמדו, ונעזור לכל הבחורים האלה שקשה להם. נשמור על המסגרת, נשמור על הזה. אז החלטנו שזה כזה רעיון, צריכים לשאול את הרב שח. אז הלכנו לרב שח, אמרנו לו את הרעיון. הרב שח אמר, זה רעיון נהדר לעשות את זה, אבל ישיבה אסור לקרוא לזה. בחורים שחצי יום עובדים זה לא ישיבה, אסור לקרוא לזה ישיבה. תעשו את זה, כן, אבל בלי השם ישיבה. אמרתי לו, בלי השם ישיבה זה לא ילך. הרב שח לא הסכים בשום אופן. הרב שח לא הסכים בשום אופן שיהיה, ואני מבין אותו, אני מבין גם למה הוא אמר את זה. אני מבין למה הוא אמר את זה. רק אני בא להסביר, אני בא להסביר שיש בעיה, שיש בעיה שהיא לא פשוטה. זה נושא אחד. עכשיו אני עובר לנושא אחר לגמרי. יש בעיה של ילדים, של שכנים, שהם ילדים לא טובים ויש להם השפעה רעה. יש בעיה של בני דודים, לפעמים, שהם ילדים לא טובים ויש להם השפעה רעה. יש בעיה של, יש בעיה של כל מיני ניסיונות. אני כבר לא מדבר על הטכנולוגיה, על טלפונים, על מחשבים, על כל מיני, יש בעיה. יש בעיה. אנחנו לא מצב סטרילי, לא מגדלים ילדים במצב סטרילי שילד רק שומע מה שההורים שלו רוצים שהוא ישמע ורק רואה מה שרוצים שהוא יראה, והילד פוגש ושומע ורואה דברים שאם אני יודע אותם אז אני לא יודע מה יקרה לי, אבל הוא דואג שאני לא יודע, אבל הילד עושה משהו, הילד רואה, הוא פוגש כל מיני דברים. ואם הוא לא רוצה לפגוש, יש מי שידאג להביא לו את זה ולהפגיש לו את זה וללמד אותו את זה. זאת אומרת, הבעיות האלה באמת לא קשורות דווקא לנושא של ישיבות. יש בעיות שילד עומד בניסיונות, הוא פוגש דברים, הוא פוגש מושגים, הוא פוגש כל מיני תמונות, הוא פוגש כל מיני דברים, מאוד מאוד לא בריאים מבחינה רוחנית. מאוד לא בריאים. והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם כל המצב הזה. אז צריך לדעת שדבר ראשון, צריך לדבר הרבה עם ילדים שיצר הרע זה חלק מהחיים. יצר הרע זה לא משהו, זה לא אורח לא צפוי. יצר הרע זה חלק מהחיים. אתה צריך לדעת שאתה נמצא בכל חברה, אתה תפגוש את היצר הרע, אתה תפגוש את הדברים הלא טובים, אתה תפגוש טיפוסים לא כשרים, אתה תפגוש סיפורים לא כשרים, אתה תפגוש תמונות לא כשרות. יש דבר כזה, קודם כל, גם בישיבות וגם לא בישיבות. קודם כל, לתת לילד איזושהי מערכת חיסונית. כמו שמי שגר בשטחים, אומר לילדים שלו, אחרי הגדר זה כבר ערבים, אף אחד לא עובר את הגדר. כל מי שגר ביישוב בשטחים, הילדים יודעים, עד הגדר אפשר להגיע, אחרי הגדר זה כבר גרים הערבים, ואף אחד לא עובר את הגדר. כי הערבים הם רוצחים. אז מראש אנחנו מגדלים את הילדים על גדר, יש גדר, עד כאן מותר להגיע, ומאחורי הגדר זה כבר רמלה, זה כבר שכם, זה כבר ג'נין, שם אסור להגיע. כל מי שיש לו אחריות על ילדים, שם את הגבול בצורה נכונה. אז צריך לדעת שהניסיונות האלה הם גם סוג של ערבים, גם סוג של רוצחים. זה לא משנה אם לרצוח עם רובה או של לרצוח עם, 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 עם עבירות, אבל זה רציחה. זה רציחה. ואנחנו צריכים לא לברוח מהבעיה, אלא להתמודד עם הבעיה. ילדים צריכים לדעת שיש כזה סכנה. ילדים צריכים לדעת שיש כזה בעיה. ילדים צריכים לדעת שאתה עלול לפגוש כאלה שינסו ללמד אותך ולהראות לך ולספר לך דברים שאתה לא צריך לדעת. והדברים שאתה לא צריך לדעת זה נקרא לחצות את הגדר. מי שלומד ויודע ופוגש דברים שהוא לא צריך לפגוש, זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר בריא. וילד צריך להיות מוכן לזה גם בישיבות וגם לא בישיבות. וגם במשפחה וגם בשכנים וגם בשכונה ובכל מקום. בכל מקום. הבעיה קיימת, הבעיה קיימת בכל מקום, אנחנו צריכים לשמור על הילדים לא עם עצבים, לא לעקוב אחריהם כמו עם להיות בלש ולעקוב אחריהם כל הזמן, איפה היית, אם דיברת, מה עשית, אי אפשר כך לחיות. אלא יותר לתת להם הבנה ומודעות שיש כזה בעיה ושצריך להיזהר. כמו שאני ללמד ילד שלא חוצים את הכביש בלי להסתכל ימינה ושמאלה במעבר חצייה, לא הולכים, לא מספיק שיש מעבר חצייה, צריכים להסתכל ימינה ושמאלה לראות שלא בא אוטו. אז אני ללמד אותו שכל מקום, כל מקום שיש כאלה טיפוסים, לברוח מהם, להיזהר מהם, לא להתעסק איתם, לא לשמוע אותם, לא לקבל מהם שום דבר. יש סכנה לא פשוטה היום. במיוחד ילד שמתקשה בלימודים ולא כל כך רואה הצלחה, נוח לו, שמה הוא יכול להצליח. שמה הוא יכול להיות מהחכמים, מהמוכשרים, מהמבינים, זאת אומרת, זה מגרש יותר קל להתמודד. מבחינת הקטע הרגשי, מבחינת הקטע של חברה, של כבוד, במגרש שמה יותר קל להצליח. וצריך לדעת שהנושא הזה הוא לא פשוט, בגלל שיש פה בחינה הרבה פעמים של כל בעיה לא יישובון. מי שנפל בפנים לא תמיד מצליח לחזור. לא תמיד מי שנפל לתוך הדברים האלה מצליח לחזור. אפילו שהוא מבין שהוא טעה, אפילו שהוא מבין שהוא הלך לא נכון, אבל זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, קשה להם מאוד לחזור, קשה להם מאוד לתקן את הדברים האלה. אבל אנחנו לא יכולים להגיד, שלחתי את הבן שלי לישיבה, שלחתי את הבת שלי לבית יעקב, עכשיו אני שקט. הילדים שלי מסודרים בחינוך הכי טוב והכי נכון. אין חינוך הכי טוב והכי נכון שהוא חסין ממפגש עם דברים לא טובים. אין כזה חינוך, אין כזה ישיבה. בא אליי בחור שלמד בתפרח, שנחשבת ישיבה מאוד טובה, מאוד צדיקה, ואומר לי, אתמול בלילה הייתי בקזינו באילת. כך אומר לי הבחור. אמרתי לו, מחר בבוקר הרב פיל זורק אותך מהישיבה. שווה לך הקזינו באילת ללילה אחד בשביל זה לזרק מהישיבה? לא, הוא לא יודע שהייתי שם, הוא לא יזרוק אותי. אמרתי לו, אם אתה עכשיו, אני יודע, גם הוא יודע. אתה לא יכול לסגור את הפה. אם סיפרת לי, סיפרת לו עוד מישהו. אם סיפרת לו עוד מישהו, זה יהיה אליו. באמת ככה היה. אחרי חודש הוא כבר הסתובב בתל אביב כבחור חילוני. הוא הלך לקזינו באילת מתוך מעשה ילדות. לא מעשה ילדות של שעימום. שבחור שבחור מאוד מוכשר היה. אבל לא הלך לו בישיבה, הוא לא הצליח, הוא הרגיש משועמם, והרגיש, ומצא חברים, מצא מי שיסה איתו, אז הוא הלך לקזינו באילת. אנחנו לא יודעים לפעמים איפה הסכין שחותכת את הכל. ביקור של חצי שעה בקזינו באילת רצח בחור. רצח, בחור יכול להיות היום מגיד שיעור בישיבה לפי דעתי. ויש לא מעט בחורים שנהרסו על שטויות. עכשיו, אין לנו דרך לשים מנעול, לסגור את הבחורים שלא יקרה להם ניסיונות, שלא יקרה להם לפגוש, אבל יש לנו דרך לחסן אותם, לדבר איתם על זה, להסביר להם את זה. לספר להם כמה זה לא פשוט, כמה זה מסוכן, הדברים האלה, צריך לדעת שכל התחום של מה שנקרא לא נקי, יש לו תכונה שהוא ממכר, הוא כמו סמים. מי שנכנס לדברים האלה, הוא מתמכר, זה נהיה התמכרות, הוא כבר לא יכול בלי זה. הדברים הלא נקיים, אמר לי אחד, שהעיתונים עם התמונות הלא נקיות והסרטים הלא נקיים, כל הדברים האלה, זה המכרה זהב הכי גדול שיש. למה? כי זה עושה התמכרות, אז קונים וקונים וקונים ולא גומרים לקנות. זה פשוט דבר שעושה התמכרות. צריך לדעת, אנחנו לא יכולים לסמוך על הישיבה, כי הרבה פעמים הישיבה, בחלק גדול מהמקרים הישיבה לא מתאימה לבחור, ואם היא מתאימה, זה מתאימה בחלק ולא מתאימה בהכל. ולפעמים הוא מרגיש שאין לו הצלחה, לפעמים הוא מרגיש שלא הולך לו, לפעמים הוא מרגיש שהוא לא נחשב מספיק בישיבה. והאמת היא שבישיבה השפיצים זה קבוצה קטנה של 10-15 בחורים. השאר הם לא שפיצים. וכל מי שלא שפיץ, אז הוא כבר מרגיש שהוא לא. הוא כבר מרגיש שהוא לא. לכן מאוד מאוד חשוב לשוחח עם הילדים, לשמור עליהם, לדבר איתם, לספר להם, לשמוע אותם, להיות מעודכן מה קורה איתם. ובדרך כלל, אם אנחנו יודעים מה קורה בזמן, אנחנו יכולים להציל. תמיד שיודעים בזמן, יכולים להציל. ויכולים לעזור. טוב, נמשיך את הנושא הזה בשבוע הבא.